אז היום אני הולך לדבר עם אמיר באמת על איך להפוך כל קושי להזדמנות, כל חיסרון ליתרון. אני בטוח שהשיחה הזאת הולכת להיות מרתקת. אז היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר עם רואה חשבון אמיר צוקר, שהוא סמנכ"ל כספים לשעבר, בוגר משרדי ייעוץ מובילים בישראל, ובשנים האחרונות הוא מוביל עסקים לפסגת הפוטנציאל שלהם. אז בואו נקבל את אמיר התותח ו...
ועכשיו, תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל לסלול את הדרך ללקוח הבא. בהגשת ליאור אקירב, היועץ האסטרטגי מפתח שיטת הצמיחה הפיזיקלית.
בוקר טוב אמיר, מה העניינים?
בוקר אור, איזה כיף להיות פה. אני לא רגיל לצד הזה, רק אתמול ישבתי בצד הזה של האולפן ליד המיקרופון. והיום, אתה דיברת איתי על הזדמנויות וכזה, אני, איך שאמרת לי, בוא, אני אמרתי, מה נדבר, מתכנן וזה, אמרתי, לא מתכנן.
זהו, אתה יודע, בדרך לפה, אני שומע את הספר, כאילו, לפני חודש עשיתי אתגר של לשמוע 12, כאילו, לשמוע או לקרוא 12 ספרים, אני קורא ובמקביל שומע 12 ספרים ב-12 יום. זה כל ספר, אתה יודע, זה 10 שעות, ולפעמים גם לקרוא ספר זה לוקח המון שעות, אז זה הרבה עבודה. עם זאת, מה שלמדתי מזה, זה קודם כל, שמעתי ספר שאני הרבה זמן רציתי לשמוע אותו, ובעבר ככה, אתה יודע, עברתי עליו, אבל במהירות, The Millionaire Mindset של T.R. Vecker, משהו כזה ככה קוראים לספר.
לא קראתי, ראיתי את הספר, אני אגיע אליו גם.
אז הוא דיבר שמה, אתה יודע, בדיוק בדרך עכשיו לפה, ככה אתה יודע, זה כאילו שמעתי בנסיעה. והוא דיבר על הקטע של מה ההבדל בין אנשים עשירים לאנשים שהם לא עשירים, אוקיי?
אוקיי, מה הוא אומר?
והוא אומר משהו יפה, הוא אומר עשירים, הם כל הזמן מייצרים בעיות, אבל הם תמיד גדולים יותר מהבעיות שלהם. וכאילו, אם אתה גדול יותר מבעיה, אז אין לך בעיה.
נכון.
אוקיי. אז איך אתה באמת רואה את העניין הזה של באמת להפוך בעיות, קשיים, להזדמנויות? מה זה בשבילך?
זה, מה שהוא אומר זה מזכיר לי את הסיפור על הקבאי הזה ש מדליק את השריפות ואז בא לחבות אותם. אז אני חושב, הוא מתכוון לדברים אחרים, לא ליצור בעיות בכוונה וכולי, אבל אני לוקח את זה למקום של באמת של המיינדסט. אמרת מיליונר מיינדסט, זה בדיוק מה ש... לי היה ברור שאמרת מה שהוא מדבר על להיות יותר גדול מהבעיה, להיות עם ראש פתוח לדברים שיכולים, שעוברים לידך. היה לי בדיוק שיחה לפני איזה כמה ימים עם הבן שלי באוטו, בדרך לבית ספר, על מזל. ואמרתי לו, נתתי לו הגדרה שאני מאוד אהבתי לשמוע ממנטורים בעבר בכל מיני הרצאות, של הזדמנות שפוגשת מוכנות, שזה... ונתתי לו לפחות הוויו שלי, וזה מתחבר בדיוק למה שאתה שואל. הזדמנויות זה דבר שלא קשור אלינו. זה הסביבה. זה נמצא מסביב, זה נופל מלמעלה, זה מגיע מהצדדים, זה נמצא שם כל הזמן. המוכנות זה החלק שלך מבפנים, ואיפה שאתה מבפנים פוגש את ההזדמנות, אז אנשים אחרים מסתכלים מהצד ואומרים, בוא נה, איזה מזל היה לו. אבל זה פשוט עניין של, הוא היה במיינדסט, ומוכנות זה בכוונה לא להיות מוכן פיזית, יאללה. אני עכשיו עומד פה מוכן, איפה הבחור עם הטופס לוטו, אני אקח לו את הטופס, לא. זה להיות במיינדסט של מה קורה מסביבי, איזה דברים זזים פה, איזה דברים משתנים פה, איזה יכולות אני יכול לחבר לדברים שקורים פה מסביב, איך אני יכול להביא את עצמי בצורה הכי טובה לפגוש את מה שקורה בסביבה, ואם יש לי את המיינדסט הזה של המוכנות, אז אני, בהגדרה של טי הרב אקר, אני כנראה ידע להיות יותר גדול מהבעיות ולהיות עשיר.
כן. אתה יודע, אמרת, דיברת על משהו, קודם כל, תודה על המסר הזה, ואני אדייק את העניין. תראה, שמעתי את גיא מנדלסון השבוע, הוא דיבר על הקטע, כל הזמן אני מקשיב לו, והוא אומר משהו מעניין. הוא אומר משפט של גרנד קרדון. הוא אומר, אם הבעיות של שנה שעברה דומות לבעיות של השנה, לא התקדמת. עכשיו, מה הכוונה? גם טי.אר. וקר, הוא אומר, עשירים בתפיסה שלהם, הם כל הזמן מנסים לייצר דברים קדימה. עכשיו, כשאתה מייצר משהו חדש, מן הסתם הוא מייצר לך בעיות חדשות.
נכון.
אז אתה, אם אתה רואה את זה כבעיה, נגיד עכשיו אם אתה לוקח לקוח, שאתה לא באמת עכשיו 100% יודע איך לתפור את העסקה, אבל אתה אומר, יש לי את היכולות למצוא את הבעיה, לפתור את הבעיה. אתה מאמין ביכולות שלך.
בדיוק.
זאת אומרת,
זאת הנקודה.
הבעיה פתאום היא לא בעיה. זה, אתה גדול יותר מזה.
זה פתאום מבעיה, זה הפך ממש להיות אתגר. כי מה ההבדל בין בעיה לאתגר? בעיה זה משהו שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, אין לי מושג מה לעשות פה.
כאילו אתה חסר עונים.
אני עכשיו צריך להתקשר למישהו שיבוא ויעזור לי. אתגר זה משהו שאתה אומר, וואלה, מעניין, אני עכשיו מוצא איזושהי יכולת שיש לי, יכול להיות יכולת מתמטית, יכול להיות יכולת, אתה עם תארים בפיזיקה, עם ידע שאתה מביא, יכול להיות יכולת בקטע חברתי של חיבור של אנשים, יכול להיות יכולת של ידיים שיודעות לעבוד, לא משנה. יש לי איזו יכולת שאני עכשיו מביא אותה, ואיתה אני ידע לי להתגבר על זה. אולי ייקח לי שעה, אולי ייקח לי שנה, אבל אני מבין מה צריך לעשות, ואני מאמין, כמו שאמרת, אני מאמין בזה שאני יודע איך לעשות את זה, או אני יודע ללמוד איך לעשות את זה. אם אני לא יודע ללמוד איך לעשות את זה, אז זה הופך להיות בעיה, ואז אני צריך להתקשר לאנשים כמוך, ליאור תבוא לעזור.
זה לא קשור, להתקשר לאנשים כמונו, אפרופו, זה בלי קשר, אתה יודע, אני חושב באופן כללי, שנגיד, להתקשר לאנשים כמונו ולהתייעץ איתנו ולהיעזר בנו, זה כמו שעכשיו, אתה יודע, שמעתי את הרב אמנון יצחק. מישהו שלח לי קישור, אני לא מקשיב לרב הזה, משום מה יש לי אליו יחסית, אני פחות מחובר לבן אדם הזה, ואני אוהב להקשיב לשיחות של רבנים. והוא דיבר על הקטע שכל אחד הוא מיליונר. ואז הוא נתן דוגמה, הוא אמר, בא אליי לפני כמה ימים, למה אני אוהב רבנים? כי הם שומעים את הסיפורים הכי משוגעים שיש. תמיד בן אדם אתה הולך לרב, שהוא בבעיה כל כך קשה שאין לו איך לפתור אותה, הוא הולך כבר, הוא אומר, אין לי פתרון, אני אמצא את הפתרון בבעד. אז הוא אומר, בא אליו בן אדם, עם 3 אצבעות, והוא אומר לו, אנחנו נוסעים עכשיו לעשות ניתוח בחול, אני מכרתי דירה בשביל לעשות את הניתוח הזה, לבן שלי, כי הוא נולד ככה ויש לו 3 אצבעות. אז הוא אומר, כמה עולה הניתוח? הוא אומר 500,000. כמה עולה 5 אצבעות? הוא נותן דוגמה, הוא אומר, כמה עולה 5 אצבעות? אז הוא אומר, אתם מיליונרים, וכמה עולה 2 עיניים? עכשיו, אתה יודע, וזה מצחיק. אבל תשמע, אנחנו חיים את זה, אני פגשתי כבר הרבה אנשים שאיבדו את הראייה, הרבה אנשים שאיבדו את השמיעה, הרבה אנשים שנהיו נכים, הרבה אנשים, זאת אומרת, ג'ים רון אמר משהו יפה. כשאתה מתקדם לעבר הדברים שאתה רוצה, תמיד תהיה בהוקרת תודה על מה שיש לך.
לגמרי.
אתה יכול להיות איזה, כאילו אתה יכול להיות לרצות, אתה יודע, אתה יכול להיות לרצות להתקדם, זה גם הגיוני שאתה רוצה להתקדם, אבל אל תשכח ליהנות ממה שיש לך עכשיו, כי אם אתה לא תהיה מאושר מזה עכשיו, גם לא תהיה מאושר מהשלב הבא.
ברור. זה לי, אצלי זה התחיל איפשהו לפני, סליחה, לפני 20 ומשהו שנה, שהייתי סמנכ"ל כספים באדידס, היה לי מנכ"ל שממנו לקחתי את זה פעם ראשונה, שם היה הזרע הראשון, אחר כך עם כל המסלול שלי בעולם של ההתפתחות האישית, ג'ים רון, טוני רובינס, לס בראון, כל החבר'ה הטובים שעקבתי אחריהם ולקחתי מהם את התובנות, זה התחזק עוד יותר, להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה, תמיד למצוא את החצי הכוס המלאה בכל סיטואציה, וזה מתחבר מאוד למה שאתה אומר, ליהנות ממה שיש לי. כי אם אני רואה חצי כוס מלאה, אז אני תמיד יוכל להגיד, איזה כיף שיש לי את החצי כוס הזאת. איך אמר הרב, אתם מיליונרים עם כל האצבעות והידיים וזה, זה נראה כל כך טבעי, כי אנחנו רואים, אתה יודע, על מה שיש לנו, אנחנו לא רגילים, זה טבעי, נולדנו, רובנו, נולדנו רואים עם אצבעות וכאלה, ואני גם ערכתי בתוכנית שלי אי שם בעבר את איתן חרמון, שהוא סיאן העולם במרתון לקטועי רגליים.
וואו.
שנפצע בלבנון, והחליט לקטוע את הרגל בברך, כדי שהוא יוכל לשים פרוטזה ולהמשיך לרוץ, כי אם הוא היה נשאר עם הפציעה, עם הרגל יותר שלמה, הוא היה צריך לוותר על הריצה. אז כן, זה לגמרי להגיד, בוא ניקח את מה שיש לי, ונראה איזה יופי מה שיש לי, נהנה ממה שיש, נגיע לשלב הבא, מן הסתם, אם אנחנו יודעים לעשות את זה, גם נהנה בשלב הבא.
תשמע, גם אני ערכתי את זיו שילון, ואתה יודע, ואני אומר,
מדהים.
אתה רואה את האנשים האלה, וקודם כל אתה מבין שבאמת אתה על זמן שאול פה. עכשיו,
אתה גם אומר, תודה רבה שיש לי את מה שיש לי, כי כשזה יושב מולך...
מטורף.
בן אדם כזה, אז אתה פתאום מבין שפונה, אני הייתי יכול להיות עכשיו בלי יד, הייתי יכול...
נכון. אתה יודע, אני יוצא לריצה, השבוע, לא רצתי ביומיים שלושה האחרונים, אבל לפני כמה ימים רצתי, אתה יודע, אני רץ, אני רואה זוג הורים עם ילד אוטיסט. אני אומר, וואלה, תראה איזה קושי הם מתמודדים. עכשיו, אתה יודע, יש לך את הקשיים עם הילדים, כל אחד יש לו את האתגרים עם הילדים שלו. עכשיו, אני אומר, אתה יוצא, אתה אומר, וואלה, אין לי זכות להתלונן. אתה ממשיך, אתה רואה זוג שרוכבים על אופניים, אחד רואה, השני עיוור מאחורה. אתה אומר, באיזה זכות אני, עם כל מה שיש לי, עם כל המשאבים שיש לי, יש לי זכות לבוא בתלונות ולהגיד משהו כמה החיים קשים. כי אנשים כמו זיו שילון, וכמו הבחור הזה, הקטוע רגל, למרות הקושי, הם מייצרים הצלחות פנומנליות. הם עושים הרבה כסף, והם עושים, אתה יודע, פריצות דרך, ועושים איירון מן, ועושים... מדהים.
לגמרי.
מקים עם משפחה, זוגיות, כאילו אתה נדע מזה. אתה אומר, אין לך זכות להתלונן.
נכון, נכון. וזה הכל מתחיל מהדבר הזה, של באמת, א', להכיר תודה על מה שיש לי כרגע, שכמו שאני לגמרי לגמרי מתחבר לעולם, ציטוט הזה שלך של ג'ים רון, שזה קריטי להכיר תודה על מה שיש כרגע, זה קריטי כדי להתקדם, כי אחרת ההתקדמות היא סתם. אתה אוקיי, אתה צמן וי בדרך, אבל אתה אף פעם לא תהיה מרוצה. אז לפעמים אתה אומר, עדיף רגע לעצור איפה שהגעתי, בוא נעשה רגע הפסקה, אתה יודע, כמו שמטפסים לאברסט, לא מטפסים את כל הארבע בבת אחת. עולים מחנות, מתרגלים לאוויר, מה זה להתרגל לאוויר? זה להגיד, רגע, תודה, איזה יופי שעליתי עד לפה, עד ל-3,000 מטר, או 4,000, או לא יודע, לא טיפסתי על האברסט, אז לא מכירתי בדיוק את התחנות. הגעתי לתחנה הזאת, איזה יופי. עשיתי משהו, התקדמתי. בואו ננשום את האוויר, נתרגל, יאללה, עכשיו יש לי את היכולת לעלות לשלב הבא. אם אתה לא נהנה מהדברים האלה בדרך, ואתה רק אומר כל הזמן, כשאני אגיע לשם אני אהיה מרוצה, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה.
זה ממש ככה. הקטע שאתה יודע, האושר בסוף, אתה יודע, אנשים כל הזמן שומעים, נגיד, בוא תהיה בחופש כלכלי, ובוא תהיה בעצמאות כלכלית. אבל אתה יודע, מרוב שהם כל כך עסוקים בזה, ואני פנו אליי, היו אצלי כמה לקוחות, שאתה יודע, שבזמן שהם מתקדמים לעבר החופש הכלכלי, הם זנחו את כל הדברים, את העבודה הקבועה שלהם, את המקור הכנסה הראשוני, והם פשוט מצאו את עצמם, שהם איבדו פוקוס לחלוטין, וירדו למטה, ופתאום נהיה להם בלגן בבית, ופתאום נהיה... אתה יודע, ואני אומר, כל הקטע זה קודם כל תתחיל להיות מבסוט מהנקודה שאתה נמצא. אם אתה לא מבסוט עכשיו, גם כשאתה תהיה בחופש כלכלי, גם כשאתה תהיה סופר מיליונר, סופר עשיר, עם מיליונים שאתה תסגיע לך כסף כמו אוויר, אתה לא תהיה מאושר, כי תמיד יהיה לך, כי תמיד יהיה לו מישהו יותר, כי משהו משך אותך לצעד הבא. זאת אומרת, אתה עסוק בצעד הבא, אתה לא עסוק בצעד הזה.
תמיד יש מישהו שיש לו יותר. בהיבט החומרי, תמיד יש מישהו שיש לו יותר. תמיד. זה אחד הדברים שתמיד אמרתי לילדים שלי בעבר. כי אתה יודע, אתה לא חי לבד בעולם. אתה חי בסביבה שיש עוד ילדים בבית ספר, ועוד משפחות בשכונה, וגם אם אתה פתאום באיזושהי נקודת זמן, פתאום זה שיש לו הכי הרבה, אחרי חודש מגיע מישהו שיש לו קצת יותר. כן. ויש לו אוטו יותר גדול, והוא קנה בית יותר גדול, ויש לו חולצה יותר יקרה, ויש לו שעון יותר יקר. בחומריות תמיד יהיה מישהו שיהיה לו יותר. אם אתה רודף אחרי החומריות, והמטרה שלך היא להשיג את החופש הכלכלי הזה, את ה-X כסף בחודש, וזה המטרה לבד, למה אתה צריך את זה? זו השאלה בעצם. ואתה יודע, אתה מדבר על האנשים שמאבדים את הכל בדרך לחופש הכלכלי, אתה מעלה בי זיכרונות בהרצאה, אחת ההרצאות הראשונות שכתבתי, קראתי לה, מה יותר חשוב, הדרך או התוצאה. אני, ספוילר, אין תשובה אחת. זה אריסטו ואפלטון עוד התווכחו ביניהם מה יותר חשוב, ועד היום עוד אף אחד לא באמת שם, אבל מי שמאבד את הפוקוס על מה שקורה בדרך, על השלבים האלה, של פה אני מרוצה עכשיו, יש לי משפחה, רגע, אני רוצה חופש כלכלי, אבל צריך בינתיים גם לדאוג לחינוך של הילד בדרך, לא לזנוח את הכל, אם אני לא אשים לב לדרך, ואני רק יהיה ממוקד בתוצאה, זה לא יביא, אני לא יהיה מרוצה כשאני, גם כשאני אשיג
את התוצאה. כי אתה רודף אחרי תוצאה, אתה יודע עוד משהו מעניין, אפרופו הייתי השבוע בכותל, תשמע, באמת אני לא בן אדם דתי, אני גם לא בן אדם, אתה יודע, אני גם די חצי אתאיסט כזה.
זה גם בסדר להיות בן אדם דתי.
לא, אני אומר בכנות על עצמי, אני כאילו מאוד מחובר לדברים, אתה יודע, אני נוסע לכותל מבחינתי לראות את המבנה הזה, לראות את הדבר העוצמתי הזה. אתה יודע, אתה הולך על מקום שבנו אותו לפני 2500 שנה. עכשיו, מה אתה מבין בזה? אתה לומד, קודם כל, כמה דברים. אני אוהב להקשיב לרבנים, כי אני אוהב גם להקשיב לאנשים כמוך, אגב, אני מקשיב גם לתוכנית שלך.
אני סוג של...
אתה רב, אני יודע, אני אומר, מה עושה אותך רב? מה עושה אותך רב? שאתה שומע הרבה אנשים. הבנת? אז אתה רואה הרבה סיפורים, אתה שומע הרבה סיפורים, גם אני חצי רב. אתה יודע, כבר פגשתי אולי, עברו אצלי אולי 3,000 סטודנטים, דיברתי מול 20,000 איש בהרצאות, היו אצלי בתהליכים ובפגישות מעל 2,000 אנשים שסיפרו לי את כל החיים שלהם, מאלף עטף מה עובד להם ומה לא עובד להם. שזה פסיכי. עכשיו אתה מבין שיש לך מעטפת גדולה, אז מישהו בא וחושב שהוא מפתיע אותך עם איזה סיפור. בוא אחי, אתה לא מפתיע אותי.
אתה לא יודע מה קורה אצלי בחיים, אתה לא יודע מה קורה. אצלי בעסק זה ביוחד, לא נתקלת במשהו כזה.
נכון. עכשיו אתה לא מבין שכולם אותו דבר, כולם באותו מסלול, רק בציר זמן שונה. כולנו על אותו מסלול בסוף, כל האנשים. אבל כל אחד מאיתנו על ציר זמן שונה. ותמיד אני אומר, אם אתה מסתכל בטווח של 4-5 דורות, אוקיי, 4-5 דורות, מה שקורה לך נוצר מצב שבסופו של דבר אתה נמצא על ציר זמן, ויש מחזוריות לציר זמן הזה. עכשיו נגיד, עכשיו אתה, תמיד יש את הסיפור הזה על האבא, שהוא הלך ברגל, הבן שלו נסע עם זה, אתה יודע, כאילו, ובסוף הילד חזר ללכת ברגל. זה הכי מצחיק. זה כאילו אתה, יש מחזוריות ואתה על ציר זמן מסוים. אתה נע על הציר זמן הזה. לפעמים אתה במקום טוב יותר, לפעמים אתה במקום פחות טוב. אבל אם אתה מבין שאתה על ציר זמן, קודם כל אתה נושם, אתה אומר, וואלה, קודם כל זה לא שלי. לא הכל שלי, אני יכול לנסות, להתאמץ, לעשות. אני יכול לתת את המיליון אחוז שלי, לעשות כל מה שאני יכול, אבל אני גם נעל ציר זמן. יש ציר זמן. מתי שיגיע הזמן שלי לצמוח? אי אפשר לעצור את זה.
גם צריך לזכור, אני לומד המון מהבן שלי.
מדהים, הילדים זה אדיר.
קודם כל הם הרבה יותר מתקדמים מאיתנו.
חכמים, איזה אופי. הבן שלך ספורטאי.
שני הבנים שלי ספורטאים.
שחקן כדורסל מקצוען, לא? תקשיב, אלה הספורט המקצועי, זה אדיר ללמוד מהם, הם אנשים חכמים, עם ניסיון חיים, כי אתה יודע, הספורט הוא מאלץ אותך להתפתח.
אז אפרופו הזמן, גם היה איזה אירוע משהו, ודיברנו, ואז הוא אמר, טוב, אז עכשיו אני צריך איזה זמן כזה, זמן כזה. עכשיו, לא זוכר מה היה, שזה בדיוק התחבר לאיזה שיחה על משהו שקרה מזמן, אמרתי, עכשיו תקח את הפרספקטיבה של הזמן. בחיים של היקום, או בחיים של המדינה שלנו, אנחנו פה 70 ומשהו שנים, מה זה יומיים שאתה צריך עכשיו, או שבוע שאתה צריך עכשיו, או... זה כלום, אתה מסתכל על פני הזמן, תקח רגע, תעשה זום אאוט, אתה כשאתה בתוך אותו אתגר, או בעיה, אם אתה מסתכל על זה, זה נראה לך כאילו, זה כל העולם עכשיו, שחור, כאילו נכנסת עכשיו לתוך הציר הזמן, ועל השתי שניות האלה, זה נהיה כל הציר. אתה קצת עושה זום אאוט, אתה מבין ש... רגע, החיים ימשיכו, זה יהיה בסדר, זה יסתדר, זה...
תשמע, כשיש לך בעיה, זה הכי קל לבוא, הכי קל לבוא להסתכל מהצד ולתת לבן אדם עצה שהוא מתמודד עם בעיה. עכשיו, אתה יודע, כל בעיה בסוף זה זמני, כי בסוף, תמיד אני מסתכל על דברים, מודה לבנון. אני אומר, או אתה יודע, כשהיינו במוצבים, מפציצים אותך, מפציצים אותך, 24 שעות ראשונות, כל קפיצה, אתה קם, כולך בסטרס, מטורף, רץ לזה למגנל, אתה יודע, לבטונדות, רץ כמו משוגע. אחרי 24 שעות, מה קורה?
אתה מתרגל.
אתה כבר לא מתרגש מזה. אתה כבר לא תמיד קם. אתה כבר נהיה ארדיש לדבר הזה, כי זה החיים.
זה הופך להיות הסטנדרט.
זה הופך להיות הסטנדרט. אתה לומד להסתדר איתו, אתה מתרגל אליו. זאת אומרת, אם יש לך בעיה, אתה תתרגל אליה. אתה תבין, וממנה אתה יכול לצמוח.
נכון.
זאת אומרת, שאתה מתרגל, זה המצב שלך. אתה מבין שיש פה בעיה. אם מפציצים אותך עכשיו, אתה יכול להגיד, תשמע, אני לא מפציצים אותי, אני העולם ורוד, אין הפצצות. אבל מפציצים.
כן.
יש בחיים רגעים שמפציצים אותך.
באמת, אתה יודע, אמרת משפט מאוד יפה, כאילו, בוא נגיד, לא מפציצים אותי, העולם ורוד. יש אנשים שחושבים שכשאנחנו מדברים על להתרגל, או לעשות זומאוט, או דברים כאלה, אנחנו כאילו הולכים למקום של, בוא נתנתק. לא, לא, זה ממש ממש לא להתנתק, זה לא, אנחנו לא מתכחשים למה שקורה מסביב, אבל בסוף יש דברים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, יש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם.
מדהים.
מפציצים לך את המוצב, אתה לא יכול לשלוט על זה. אלא אם כן, יש לך דיבור עם ההוא שלחץ על הכפתור על הטילים בצד הלבנוני, ולהגיד לו להפסיק. אתה לא יכול לשלוט על זה. הטילים נופלים. וזה בעסקים, וזה בזוגיות, וזה ביום-יום, הכל. הטילים נופלים. עכשיו השאלה היא, עוד פעם, מה אתה מוציא מעצמך מבפנים? איזה משקפיים אתה שם בשביל להסתכל על הסיטואציה הזאת? אתה יכול לשים משקפיים שחורים ולהגיד, אוי ואבוי, ואבוי, מפציצים אותי, אני לא יכול לזוז, לשירותים אני לא יכול לזוז. אתה יכול לשים משקפיים יותר ורודים. ולהגיד, אוקיי, זה החיים, מה אני עדיין עושה בתוך זה? איך אני עדיין מסתדר? מה אני מצליח לייצר תוך כדי זה? והפצצות, כן, כמו שאמרת, זה, כאילו, טילים זה, זה וירטואלי. זה...
אהבתי את השיחה עם הבן שלך, כאילו, אתה יודע, לפעמים, כשאתה בבעיה, אתה בהתחלה של הבעיה, תמיד אתה בסטרס, אבל אני, מניסיון כבר, וגם אתה מן הסתם, אנחנו, ככל שאתה מתבגר, אתה שומע יותר סיפורים, א', אתה נכנס לפרופורציה, יש לנו את הזכות להיכנס לפרופורציה, כי אנחנו שומעים הרבה אנשים.
נכון.
אבל אני תמיד נזכר ברגעים שמישהו מהילדים שלי בגיל 4 או 5 התחיל לגמגם.
אוקיי.
ואני ואשתי דאז, אנחנו יושבים ביחד על ספסל, ואתה יודע, אנחנו שנינו מתחילים לבכות, מתוסכלים, לא יודעים מה לעשות.
נחרב העולם של הילד הזה.
כן, אחרי יומיים הוא חוזר לי, הכל רגיל, אבל אתה יודע, היומיים האלה, אתה יודע, זה היה אחד הסיוטים הגדולים. וזה מצחיק כמה אבסורד זה, שאתה נלחץ מדברים רגעיים, ואתה נותן להם להשפיע לך על כל החיים.
מה הבעיה? שרוב ההורים, אפרופו מה שקורה בעיה שזה ילדים, רוב ההורים הם צעירים, הם עדיין אין להם את הפרספקטיבה. כאילו היום בגיל 50 פלוס, אני יודע להגיד להורי צעיר, אל תתרגש, נפל, לא נפל, מגמגם, עוד לא הלך, עוד לא קם, עוד לא זה, בסדר. בוא, אל תדאג, עד גיל 16 הוא ילך, הוא ירוץ, הוא יוציא רישיון, הכל יהיה בסדר, אל תדאג. כאילו, אין לו שערות, עד גיל 30 יהיה לו גם שערות, הכל יהיה בסדר, זה לא, זה הזמן שלו. כשאתה הורי צעיר ועוד אין לך את הפרספקטיבה, אז הכל נראה הרבה יותר מלחיץ.
כן. תשמע, אתה רואה, גם ילדים נגיד, אתה רואה ילד בן 14, שלא צומח לו שפם, או אתה יודע, וחברים שלו צומח להם שפם. שמע, אבא, מה אני עושה? לגלח, לא, אתה יודע, יש כל מיני קטעים כאלה, שאתה נהיה, זה מצחיק אותך. אבל זה החיים.
ואז בפרספקטיבה של הזמן, אם אתה מצליח להסביר לילד שרגע, בוא, קח רגע צעד אחורה. אתה בן 14 היום, מחר אתה תהיה רק בן 14 ויום, ובעוד חצי שנה אתה עוד לא תהיה אפילו בן 15. הכל בסדר. תראה, תסתכל מסביבך על אנשים בני 20, על אנשים בני 30. כמה אנשים אתה רואה שלא צריכים לגלח את השפם? כמה יש כאלה? הכל בסדר. יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, כל אחד בקצב שלו. ואם הילד מצליח להבין את זה, אז עשית עבודה נהדרת.
נכון. אתה מהכדורסל, הוא לומד את זה יום-יום.
ברור.
כי הוא יום אחד הוא מצליח, יום למחרת הוא בא, הוא כולו מבסוט, ניצחנו את המשחק. אם יום למחרת, כשהוא יפסיד, הוא ייכנס לדיכאון, החיים שלו ייגמרו.
זה לגמרי, לגמרי עניין של מיקוד בתוצאה או באמונה שלך, ביכולות שלך. ולהגיד, אוקיי, וגם לדעת, אתמול בתוכנית היה לי אורח שאחד הדברים שהוא אמר, שהוא מלמד בעלי עסקים, להגיד לא. וזה בדיוק הדבר הזה, להבין שעשיתי משהו שלא יצא טוב. זה כמו, אני מקביל את זה ללהגיד לא. אם אני עולה על המגרש, והציפייה שלי מעצמי, שבגלל שהתאמנתי אלפי שעות כבר, הכל יהיה מושלם, וכל הזריקות ייכנסו, וכל הרגליים שלי יזוזו בהגנה בקצב הכי נכון, ואף שחקן לא יעבור אותי, ואם זה הציפייה שלי כשאני עולה למגרש, אני בטוח הולך לאכול אכזבות נוראיות, כי לא יכול להיות, לא יקרה. בטוח שיהיו פספוסים, אבל אם אני יודע שגם אם שמראש אני יודע שאני הולך לפספס חלק, ואני אומר, אני הולך לעשות את המקסימום שאני יכול, ובתקווה שהיום זה ייכנס יותר מאשר במשחק הקודם. אז יש יותר סיכוי שאני גם יהיה מרוצה מעצמי בסוף המשחק, ויוכל לבוא יותר טוב למשחק הבא.
כן, אתה יודע, אני בנקודות האלה תמיד, נגיד אם הייתי מדבר עם הבן שלך, אז הייתי אומר לו, האם מייקל ג'ורדן הפסיד במהלך הקריירה שלו?
ברור.
יופי, והוא הצליח לקום ולצמוח. אז זאת אומרת שאם הוא הצליח, ולעומת זאת, אתה רואה באמת, זה כאילו, זאת נקודת אור אחת. אגב, כשאני נגיד מסתכל על אנשים, אז אני תמיד מסתכל על אלה שהרבה יותר מצליחים, ועל אלה שהרבה פחות, שחסר להם הכל, כל מה שלי יש. כדי להיכנס לפרופורציה. מצד אחד אתה יכול לשאוף, לצמוח למה שאתה רוצה, אבל מצד שני אתה צריך לזכור גם מה יש לך. כל פעם להיכנס לפרופורציה הזאת. אז אני משתמש באנשים שעוברים ברחוב, נגיד אני רואה פתאום מישהו שזה, אני רואה זה, יש לו איזה קושי, אני רואה זה. לא שחלילה אני שמח בקשיים שלהם, כן. אבל אני אומר...
וזה שם אותך בתוך הפרספקטיבה של איפה ומה אפשר לעשות. ואפרופו דרך אגב מייקל ג'ורדן, מתחבר מאוד למה שהתחלנו את התוכנית של הזדמנויות, קושי, בעיות, בתיכון. הוא הלך לנבחרת בית ספר, והמאמן אמר לו, אתה לא מספיק טוב, לך הביתה.
איזה יופי.
אתה לא יכול לדעת בגיל 15, שזה הולך להיות השחקן הכי גדול בכל הזמנים, יש כאלה שיגידו, ובטח בין הכי גדולים שהשפיעו על המשחק הזה. ובגיל 15, אתה אומר לו, לך הביתה, אתה לא מספיק טוב. אז הוא היה יכול ללכת הביתה, לקבור את הראש בחול ולהגיד, אני עם כדורסל גמרתי, עזוב אותי, אני אלך להשקיע בללמוד מתמטיקה, אולי שם אני אצליח. והוא היה יכול להגיד, אני את הדבר הזה ממנף. וזה באמת העניינים הפנימיים. מייקל ג'ורדן הוא היה אחד שמינף את זה כל הזמן. הוא חיפש לעצמו את הטריגרים האלה של, אתה אמרת לי שאני לא מספיק טוב? אתה אמרת שתקלע עליי יותר? שמעתי אותך אתמול בעיתון, דבר שאתה תנצח אותי? הוא היה מפעיל לעצמו את הטריגרים האלה, ומוציא מעצמו את הבסט של הבסט שלו, במכוון.
אז בוא נדבר על טריגרים. אתה יודע מה, דיברת על טריגרים? אז בוא נחשוב ביחד איך באמת אנשים יכולים למצוא את הטריגר שיפעיל אצלהם, יהפוך את הקושי, את האתגר, את הכישלון שהוא חווה עכשיו, למשהו שהוא ייתן לו דרייב פסיכי להצלחה. כי אני, אתן לך טריגר שלי, אני בתור ילד, בגיל 15 הובחנתי עם אינטליגנציה של ילד בן 3, על ידי פסיכולוג חינוכי, בזכות הפסיכולוג החינוכי הזה סיימתי מאסטר בפיזיקה. אתה מבין?
כן.
אז לימים, אתה יודע, עברתי דרך מאוד קשה, וכשנרפאתי מהמשפט הזה שלו, כשסיימתי את התואר השני, אבל עד שסיימתי את התואר השני, תמיד הייתי מערכה נמוכה.
כן. הלכת עם הלייבל הזה על הגב כל הזמן.
תמיד, סחבתי אותו עליי. עד ששחררתי אותו, אתה יודע, ביום שהגשתי את התזה, אני זוכר את החמישה עותקים באנגלית, אתה יודע, זה תמיד מחזיר אותי לרגע הזה שאני מבין שנרפאתי מהדבר הזה. אבל תבין שזה...
כי מה, 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 מה גרם לך להרגיש שנרפאת?
שפתאום המשפט שלו היה חסר ערך עבורי. הוא כבר לא, המשפט הזה לא מייצג אותי, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, יש לי אינטליגנציה של ילד בגיל 3, שיגיד לי שאני אפס, שאני אגיד לי משהו, אני יודע מה אני שווה.
בדיוק, אתה יודע מה אתה שווה, כי אתה פתאום ראית בעצמך שאתה הצלחת לעשות משהו, שמישהו אחר אמר לך שלא תצליח בחיים, ופתאום אתה הצלחת לעשות משהו, ואיך אמרת זהו, פתאום אני יודע שאני שווה. זה אני חושב הטריגר הכי הכי חזק, וזה... זה מתחיל מזה שאני לא חושב שזה קורה היום בבתי ספר, בטח לא מספיק, שלחזק אצל ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר את ההסתכלות פנימה הזאת של מה אני שווה. מי אני? זה לא מה החבר שלי אומר עליי, זה לא מה הילדה כותבת עליי, זה לא מה מקשקשים עליי חברים על השולחן, כל מילים לא יפות או כאלה, זה לא קשור לזה. זה מי אני, זה מה אני מצליח לעשות. ואם את זה היו מחזקים אצל ילדים מגיל צעיר, אז כנראה שבגילי תיכון ואחר כך זה גם היה פורח הרבה יותר, כי היינו פחות מסתובבים שנים עם לייבלים כאלה על הגב. וגם יש לייבלים של, אתה יודע, לייבלים של הצלחה, שאנשים סוחבים, שיושבים להם פה על הכתפיים, אתה גאון, אתה מוכשר, אתה... בן אדם מסתובב בתחושה של, כולם אומרים לי שאני גאון, אוי ואבוי אם אני משהו יעשה לא טוב, מה יגידו עליי, איך יסתכלו עליי? את כל הדבר הזה של מי אני הגאון. פתאום אני כבר לא יהיה הגאון יותר, אז מי אני אם אני לא הגאון? אז אסור לי לטעות, אסור לי לפשל, אז אולי אני לא אקח סיכונים, אולי אני, כאילו, הלייבלים, גם הלייבלים הטובים לכאורה, מייצרים הרבה הרבה בעיות.
אז אין נכון ולא נכון פה. זה נכון כאילו, לא. אתה יודע, אנחנו צריכים לזהות, אפרופו בטריגרים, מה הדרייב, אתה יודע, מה מניע בן אדם?
נכון.
זה האם ההוכחה, האם זה להוכיח את זה שאתה זה. אתה יודע, יש הרבה פעמים, prove them wrong, אתה יודע, תוכיח שהם טועים. אני אומר, יש איזה, זה כאילו דרייב, אבל לא לכולם יש את הדרייב הזה, לא כולם זה מפעיל להם אצלהם משהו.
כי אני, לא חשבתי על זה אף פעם לעומק, אני מודה, אמרתי לך, באתי לא מוכן לתוכן.
לא, אנחנו, אני בא, אני מדבר איתך.
אני יורה פה ספונטני.
אנחנו בשיחה, הכל קשה.
אני חושב שמי שזה לא מעורר אצלו מספיק, ה-proved them wrong הזה, זה ממקום שהוא יותר מדי דיקה את עצמו, או דיקאו אותו, והוא נתן לאחרים, או נתן למה שאומרים עליו, לשקוע אליו יותר מדי, והוא פשוט לא יכול להסתכל מספיק פנימה ולהגיד, יש לי משהו לעשות. כאילו, אתה, עם כל הכבוד למורה למתמטיקה, שהוא ההורים והתומים בבית ספר, הוא אמר שאני, אין לי מושג במתמטיקה, ויש לי אינטליגנציה של ילד בן 3. למה מי? אתה מכיר אותי, אתה חי אצלי בבית, אתה ראית איך אני מרכיב לגו, אתה ראית באיזה משחקים אני משחק, אתה יודע מה אני יכול לעשות, אתה ראית איך אני מדבר עם האח הקטן שלי, איך אני שומר, מה אתה יודע מי אני? אבל לילדים זה מאוד מאוד קשה לנטרל את הסמכות הזאת.
נכון.
אז מי ש... וזה רק מהבית כנראה, קצת יש לו אווירה, אני חושב, יותר חופשית, פתוחה, שמכילה יותר, אז גם המילים האלה של האנשים מבחוץ, הם יושבות עליו, אבל הם לא סוגרות עליו כמו איזה מחבש. הם יושבות שם. ואז יותר קל לו להוציא משהו מבפנים שקצת יפרוץ את זה. וכשזה ננעל כמו מחבש, כי גם בבית יש לך איזו סביבה ש... או שההורים לא נמצאים מספיק, ויש היום הרבה הורים שלא נמצאים בכלל מספיק ליד הילדים. ואז כל מה שקורה בבית ספר ואומר איזה מורה משהו, זה התורה, זהו. אז אין לו מבפנים אפילו את הניצוץ הזה, שידליק שם איזה אש ויגיד, אבל כן, אני כן יודע לעשות משהו, אני כן יודע לעשות משהו.
יכול להיות, כן. יכול להיות שזה גם, שזה נקודה מעניינת. אתה יודע, בסוף אני אומר, זה אומר הקרקע שאתה בא ממנה, זה לא חייב להיות הבית. כן. שוב, זה גם כן טריגרים. איזה טריגר אצלך חשוב? יכול להיות שהבית שלך זה הטריגר, ויש כאלה אחרים שזה לא הבית, שזה הסבתא שלהם, היא הטריגר.
נכון.
זאת אומרת...
גם הבית, הבית זה גם טריגר שיכול לעבוד בשני כיוונים. יש אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה לבנות, אני רוצה לחיות בדיוק כמו שחייתי בבית שלי. ויש אנשים שאומרים, אני רוצה לחיות בדיוק הפוך מאיך שהבית שלי היה.
נכון. תראה איזה יופי, תסתכל, זה שיחה מרתקת. כאילו, הרעיון הזה, תראה, יש כאלה, אני תמיד אומר...
אני בראש מגלגל את המחשבות, איך אני אחר כך לוקח את ההקלטה הזאת ומוסיף עליה הערך לעולם העסקי.
תראה, אני חושב שזה, אתה יודע מה אני גיליתי? שכל עוד אתה לא פותר את העניינים האישיים, מאוד קשה לצמוח בעסק. אז זאת אומרת, אם מישהו רוצה לצמוח בעסק שלו, באמת, אני אומר לך, ככל שאני מבין את עצמי יותר, ככה אני צומח יותר. באמת.
אני לגמרי מתחבר לזה. לגמרי מתחבר לזה.
והקטע שאתה יודע, אנשים רצים ישר לעסק. אתה יודע, אפרופו, הגישה התוצאתית, תרש ישר לתוצאה. אבל בדרך...
תביא לי מחירות. אני רוצה
רגע, אבל במה. בשביל למכור אתה צריך לעבור... תקשיב, תהליך מחירה בנוי מזה שאתה קודם כל צריך לבנות משהו שאתה מאמין בו. נכון. אחר כך אתה צריך להאמין בו כל כך שאתה יכול למכור אותו לעצמך, שאתה תגיד, אוקיי, אני הייתי קונה
אני
את
הייתי
זה.
אני הייתי קונה את זה, נכון.
ואחרי שאתה היית קונה את זה, אתה אומר, אם אני הייתי קונה את זה, גם יש לי...
אז גם הוא יקנה את זה.
גם הוא, אם הוא יקנה. אם אתה מאמין בזה שאתה מוכר, אם אתה מאמין במוצר שלך, והצד השני לא קונה, הרי ברור לך, שהוא עכשיו קיבל הזדמנות והוא פספס אותה. אתה לא אומר לו, קיבלת הזדמנות ופספסת אותה, אתה יודע שהוא קיבל הזדמנות והוא פספס אותה.
נכון.
אוקיי? אבל אם אתה לא מאמין במוצר שלך, ומה קורה לאנשים? ישר רצים לתכלס. עכשיו, אתה מבין שעד התכלס...
אתה מדלג על שלבים בדרך, אין מה לעשות.
בגלל זה אתה חוזר עוד הפעם לנקודת התחלה. אז נניח עשית 2-3 מחירות, אבל לא בנית את האמונה העצמית.
נכון, נכון. הרי בסוף, אם אתה תפגוש מספיק אנשים, יהיו לך כמה מחירות.
בדיוק.
גם שעון עומד, מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום, היום כבר השעון לא עומד, זה כבר, אני בא להראות על השעון, אבל כבר אין מחוגים כבר.
אני יכול לעשות שעון כזה.
אפשר לשים פה מחוגים על זה, אבל כאילו, פעמיים ביום השעה תהיה נכונה. אם אתה תפגוש מספיק אנשים, גם אם לא תאמין בכלום, ואתה תיתן למספיק אנשים את הכרטיסי ביקור, יהיו כאלה שיחזרו ויתקשרו אליך. אבל זה לא מה שאתה רוצה באמת לבנות. אתה לא רוצה לבנות על זה שתסתובב ותפגוש 1,000 איש וחמישה יחזרו אליך. אתה רוצה לפגוש 1,000 איש וש-500 יחזרו אליך. ושהם יבינו שבאמת יש פה הזדמנות שהם לא יכולים לפספס.
תראה, מה שאתה אומר זה מעניין. ג'ים רון אמר משפט יפה. What you lack up with skills, you make up with numbers. כל מה שאתה לוקה בחסר ביכולות, אתה משפר, אתה מפצה במספרים. זה אומר, נניח עכשיו יש לך בעיית מחירה, אז עכשיו אתה מתחיל לעשות הרבה שיחות, אתה תמכור מן הסתם, כמו שאמרת, הסטטיסטיקה לא תהיה טובה.
כן.
אבל אם אתה תנתח את השיחות, מה הבעיה שלנו? שאנשים רצים, מרוב שהם רצים קדימה, הם שוכחים לעצור לנתח את מה שהם עשו.
בדיוק.
עכשיו, תעצור רגע, תסתכל רגע, תעבור על ה-10 שיחות האחרונות שלך, בוא נשמע אותם, בוא נבדוק אותם, בוא נראה מה אתה אומר, מה אתה אומר בין השורות, מה הסאבטקסט שלך.
בוא נראה מה הצד השני אומר לך.
ואיך אתה מגיב לו.
בדיוק.
זה כאילו, אתה מבין כמה אינטראקציה יש בכל מהלך עסקי שאנחנו עושים, כמה מיומנויות שזה נתפס, כאילו בינה אומר, כן, מלמדים אותך מחירות. אבל זה לא רק מחירות, זה תקשורת בין אישית. זה יכולת להתמודד עם תגובות של אנשים, זה יכולת לנהל את האנרגיה של השיחה, זה יכולת ליצור רפור עם אנשים.
נכון.
זה כל כך הרבה, הרבה מיומנויות שנראות פשוטות. אתה רץ למחירה. זה אפרופו הגישה התוצאתית. אתה רץ לתוצאה, אתה לפעמים שוכח את הדרך. עכשיו, הרעיון הוא, לך לתוצאה, זה, תזהה את המשברים בתוך התוצאה, בגלל שאנחנו בשיחה. תזהה את הכישלונות.
נכון.
תקשיב לשיחות שנכשלת בהן. תקשיב לשיחות שהצלחת בהן. תנסה להבדיל מבין שניהן.
תנסה למדל את זה, להגיד מה היה בשיחות שהצלחתי, איזה מילים השתמשתי שם, איך היה הטון שלי, האם דיברתי מהר, דיברתי לאט, הקשבתי יותר, שאלתי יותר, נכנסתי לו לשיחה, לא נכנסתי לו לשיחה, מה היה בשיחות שלא הצלחתי. ואז תבין ותגיד, אוקיי, עכשיו אני יודע מה לעשות יותר טוב. ואז אתה בעצם, כמו שאתה אומר, אתה בעצם חוזר לדרך, ואתה משפר את הדרך, בהכרח התוצאות השתפרו. אתה משפר את הדרך, בהכרח התוצאות השתפרו.
אתה יודע, אפרופו, כל הזמן אנשים מדברים על הקטע של, אומרים לך, תשמע, בשיחת מחירה תדבר 20%, תקשיב 80%. יש כל מיני שיחות כאלה.
כן.
עכשיו אני אומר, מה שעובד למישהו אחד, זה לא אומר שזה יעבוד למישהו אחר. עכשיו, אם אתה בן אדם, אני לפעמים בשיחות מחירה מדבר הרבה, שוב, זה תלוי מה. תלוי מה אני עושה. כי אני מרגיש שאתה יודע, הלקוח כבר בשל, אני כבר רץ לתכלס. אבל בסופו של דבר, אל תיקחו נוסחה. תבדקו נוסחה. נוסחאות זה משהו כללי.
נכון.
אתה צריך משהו פרטי לאופי שלך, לאנרגיה שלך, לתדר שלך. תקשיב, תנתח, תלמד, תתקדם מזה.
בדיוק. אתה צריך לקחת את הנוסחה. בסוף הנוסחאות נבנות מתוך ניסיון מוצלח של אנשים. זה חבל לא לפספס את זה. זאת אומרת, לא ללכת לקצה השני ולהגיד, ליאור אמר, לא נוסחאות, רק פרטי, אני זורק את כל הנוסחאות לפח. לא, כי הנוסחאות האלה באות מתוך הצלחה של הרבה מאוד אנשים, והסטטיסטיקה לא משקרת. אבל כמו שאתה אומר, בסוף אנחנו כל אחד גם אדם פרטי, וכל אחד מתנהל אחרת, ואופי אחר קצת, וגם כל אחד, ואנחנו לצורך העניין, שנינו יועצים, אבל לך חשוב משהו X, ולי חשוב יותר משהו Y. אז השיחות שלנו ישמעו אחרת. אז לקחת את הנוסחה, לקחת את העקרונות של הנוסחה, ולראות איך אני עכשיו מתאים את הדברים האישיים שלי על העקרונות האלה של הנוסחה, ומשתמש במה שהצליח לאחרים עם התוספות שעושות את ההתאמה בשבילי.
מדויק, נכון. אתה יודע, הרבה פעמים, אפרופו כישלונות, זה לפעמים אתה לא מגיע לרגע שאתה נכשל, אתה פשוט לא מנסה מספיק. זה נקודה, כאילו, אני אומר, אני בעצמי חוויתי את זה הרבה פעמים, שאתה כאילו מנסה, אבל אתה יודע, אתה משחק בשבילו להפסיד, לא בשבילו לנצח.
כן.
וכשאתה משחק בשביל לנצח, אז זה כבר לא אכפת לך מה יקרה, כי אתה יודע שאו שאתה מנצח, או שלא קרה כלום, או שאני אנצח בקרב הבא. אוקיי?
ואתה תשמע מכל הספורטאים המובילים, גם בענפים הקבוצתיים, כמו כדורסל, שאני מחובר אליו כי הילדים שלי, אחד משחק כבר, לא יודע. 16 שנים, או שאני 12 שנים, אני כבר 15 שנה במגרשים, all over. וגם בענפים יחידנים כמו טניס או דברים אחרים, אתה תשמע מהכי הכי טובים שאומרים שאתה עולה בשביל לנצח, אתה צריך להיות מוכן להפסיד. אם אתה תהיה מוכן להפסיד במיינדסט, אתה תגיד, אני עולה בשביל לנצח, זה לא שאני עכשיו עולה בשביל לא להפסיד. זה לא המשמעות של להיות מוכן להפסיד. אני עולה בשביל לנצח, אני הולך לתת את כל מה שיש לי, ואני יודע בדיוק איך אני מחלק את האנרגיה בין הרבעים של המשחק, או בין המערכות של המשחק בטניס, ואני יודע איך אני הולך להקוט את הסרבים, כי אני יודע מה החולשות של היריב שלי והכל וזה, ואני בא מתוכנן, אבל אני מוכן במיינדסט, אני מוכן לקבל גם תוצאה, שלמרות שעשיתי את הכי טוב שעשיתי, הוא יהיה יותר טוב ממני היום, ואני אפסיד. ואם אני מוכן לזה, אז אני יכול לתת להיות all in, כי אם אני לא מוכן לזה, אז אני כל הזמן אחפש את המקומות של רגע, עכשיו זה מסוכן מדי, זה יכול לגרום לי להפסיד. לא, לא, אני לא אעשה את זה, זה יכול לגרום לי להפסיד. לא, לא, אני לא אקח את הזריקה הזאת, אני לא אתן לו עכשיו סרב לפינה, אני אלך על בטוח לאמצע, אני... ואז אני... נבואה שמגשימה את עצמה, אני משחק בשביל לא להפסיד, ואני אגרום לעצמי להפסיד.
בדיוק, אתה משחק על בטוח. מה זה בטוח? זה אומר...
שאתה בטוח לא תנצח.
לא, זה יכול להיות שאתה תנצח, אבל אתה הולך על המהלכים שאתה מכיר אותם כל הזמן, על הצעדים שאתה בטוח בהם, ואנחנו יודעים שבסוף, אם אנחנו עושים משהו הרבה זמן, והוא לא צומח, זאת אומרת, אנחנו לא באמת, לא באמת עושים דברים חדשים.
נכון.
כי בסוף, אם אנחנו לא צומחים, תראה, אני תמיד אומר, יש שני דברים. אופציה אחת זה שההצלחה שלנו תמיד נמצאת מתחת לאף דווקא בדברים שאנחנו עושים. מצד שני, אם לא עשית מספיק פעולות,
זה עשית אפרופו השיחות מחירה שדיברנו, להסתכל אחורה, לנתח את השיחות, זה מתחת לאף שלנו.
נכון, נכון, אבל לא כולם עושים את זה, הם כאילו הם, נכון. הם מדלגים. מהצד, מה אמרתי בצד הראשון? סליחה, ברח לי.
זה מתחת לאף שלנו.
נכון, מהצד השני, זה האפשרות שכאילו דווקא שזה נמצא בדברים ובפעולות ובאנשים חדשים ובתוצאות חדשות. זאת אומרת שזה לא נמצא אצלנו, ואז אנחנו צריכים להמשיך להתקדם קדימה.
כל הזמן להרחיב את הספקטרום, כל הזמן להרחיב את הספקטרום. זה מתחבר למה שאלת אותי בהתחלה, זה צריך להיות עם מיינדסט של מוכנות, של... יש הזדמנויות, יש אנשים מאוד מאוד מעניינים בעולם. לא את כולם אני אצליח לפגוש כנראה. 8 מיליארד איש, אני לא אצליח לפגוש את כולם. יכול להיות שיהיו כאלה שאני מאוד מאוד אנסה להגיע אליהם ולא ירצו לפגוש אותי, ויכול להיות ש... אבל אם אני אהיה מוכן במיינדסט שלי לזה שיש אנשים מעניינים מסביבי, פה ברחוב כשאני יוצא מהאולפן או במקומות אחרים, אני אסתכל על אנשים ואני אגיד, יכול להיות שזה בן אדם מעניין, יכול להיות שזה בן אדם מעניין, אני כנראה חלק מהאנשים האלה שכן פתאום תהיה איזו אינטראקציה ואני אפגוש אותם, יצא משם משהו.
זה אחד הציטוטים של איינשטיין, האם העולם הוא ידידותי יותר. אתה יודע, זה מה, דיברת על הקטע של להרחיב את הספקטרום, או את הסקופ, אתה יודע, אני אומר, בסופו של דבר, יש גם בזה שני כיוונים. Okay. שים לב, קח את הסרט של מקדונלדס, למשל, או בכלל, קח את מקדונלדס okay. כחברה, ותשים לב שכל הזמן הם צמצמו את המוצרים שלהם, וככה הם, ככל שהם צמצמו, הם ככה הגדילו את העסק. לעומת זאת, יש אנשים שאומרים, אני ארחיב וארחיב וארחיב, וייצר עוד מוצרים ועוד קפים ועוד מוצרים, והם לא מצליחים להתפתח. זאת אומרת, המרחק בין צמצום להרחבה הוא כזה צר. אתה לא יודע, זה בדיוק כמו עם הפעולות שאתה עושה, את הפעולות שהן מתחת לאף, או מעבר להרי החושך שלך.
נכון. אנחנו גם אומרים את זה ללקוחות, גם אתה אומר את זה ללקוחות שלך. תחדדו את הנישה שלכם. אל תפנו לכל העולם. יש לך מוצר מדהים, יש לך שירות מדהים. אתה יודע, לא יודע מה, יש לי ידידה שמטפלת בפחדים, תמיד זו הדוגמה שנכנס לי ראשונה. מטפלת בפחדים. היא יכולה לטפל בפחדים של 8 מיליארד איש. יש לה כישורים מדהימים. אבל אם היא תבוא ותספר לעולם, אני יודעת לפתור לכולם את הבעיות ולתת לכולם להתמודד עם פחדים, אף אחד לא יבוא. אבל ככל שאתה תצמצם את הנישה, ואתה תגיד, אני... יודע לפתור לילדים בגילאי 12 עד 15 את הפחדים, במיוחד לאלה שמרגישים בודדים בבית ספר, נישה כבר הרבה הרבה יותר מצומצמת, אז פתאום אנשים שיושבים בדיוק על התדר הזה, הם ישר באים. ומתברר, ואתה יודע את זה גם מהלקוחות שאתה מלווה וראית את זה, מתברר שפתאום באים אנשים שהם גם לא בדיוק על התדר הזה בין 12 ל-15. פתאום גם באה אמא עם ילד בן 18 שמתגייס אבל יש לו פחדים. ואומרת, תגידי, את מטפלת בילדים בין 12 ל-15, אבל יש ילד בן 18, יש לו סימפטומים דומים, את יכולה לטפל בו גם, שברור שהיא יכולה לטפל בו, היא תיקח אותו. אבל היא לא פרסמה אליו בכלל.
נכון.
אבל ברגע שאתה מדייק את הנישה, פתאום מגיעים אנשים נוספים מסביב.
זה, תשמע, מה שאמרת פה עכשיו, לדעתי, זה המפתח בסופו של דבר, גם עבורנו, אנחנו כל הזמן צריכים את הדיוקים. אני אתן לך דוגמה. מהיום שהגדרתי את שיטת הצמיחה הפיזיקלית, לאט לאט בניתי תוכנית הגרעין, לאט לאט התחלתי לבנות, אתה יודע, עולם שלם שהוא סביב התוכנית הזאת, וכאילו כל העולם שלי נהיה מצומצם, מאוד מצומצם.
נכון.
וככל שהוא מצומצם יותר, יותר קל לי בתהליך המחירה, יותר קל לי לסגור לקוחות, פתאום הכל נהיה פשוט. כי אתה יודע, כי אתה אומר, וואלה, אני עכשיו מצומצם באיזה נישה מסוימת, לא כל אחד יכול להיות לקוח שלי, כי אנשים, עצם זה שאתה אומר לבן אדם פיזיקה, אומר בוא נעזה, תקשיב.
יש אנשים שישר מסוננים ולא מגיעים בכלל, כן.
בדיוק, יגיד, זה עזוב אותו, זה פיזיקה, מה הוא קשור אליי עכשיו? זה גם כן בלבל את המוח פיזיקה, אוקיי?
ירד מה זה. עד שיקשיבו לפודקאסט שלך.
כן, ואז, אתה יודע, אבל כשאתה תופס אותם מזוויות שונות, מכל אפרופו, נגיד, הפודקאסט או שיחות, שאתה בא להתראיין בפודקאסטים, אז אתה בעצם, אתה תופס אותם מזוויות שונות, ואתה מכניס אותם לתוך המנגנון. ואז הם מגלים צבעים אחרים בך, והם מתחברים למיין. ואמרת משהו יפה, שנגיד בעל מקצוע עושה משהו, עכשיו אתה חשמלאי, באת לבית, פתאום אומרת לך, תתלה לי תמונה. אתה יכול לדוד לתמונה. יכול עוד, אתה יודע, אם אתה מחליט שאתה, זה העסק שלך ואתה גם אנדימן. כן, אני גם אנדימן, אני אתלה, יש לך עוד דברים? בום,
צריך גם את המכונת כביסה שאני אסדר, על הדרך, סתום לך זה, שערות באמבטיה גם, יאללה, נפתח לכם את הסתימה.
אתה מבין, אבל כאילו אם היא ביקשה ממך כבר, ואתה יודע לעשות את זה, ואתה אומר, אוקיי, יש לי יום פנוי עכשיו, אני רוצה לעשות עוד כסף, הנה, יש לך הזדמנות.
כן.
זאת אומרת, ההזדמנויות יופיעו כל הזמן, נכון. אבל זה עניין של, אפרופו מוכנות, להיות מוכן לזה, להיות...
זה גם, אתה יודע, כשאתה בא למישהו, אפרופו אנדימן, זה אחלה דוגמה. אתה בא למישהו ואתה אומר, אני אנדימן, אני יודע לסדר לך הכל בבית. יש הרבה אנשים שהאסוציאציה שעולה להם בראש, איזה מחר, איזה זה, הוא אין לו מושג בכלום, על הדרך הוא בא וסדר את הכל. אבל כשאתה בא ואתה אומר, אני חשמלאי. חשמלאי מוסמך, תולה, נברשות, זה מה שאתה רוצה. מה אתה מבין? שיש לו ידי זהב.
שהוא מומחה.
בדיוק. עכשיו אתה אומר, אם יש לו ידי זהב, והוא מצליח להחזיק את הנברשת בזמן שהוא מבריק את הברגים שם למעלה ומחבר את החוטים בלי להתחשמל ויודע לעשות את זה מקצועי וזה גם יוצא יפה אחר כך. כנראה שאת התמונה הוא גם ידע לתלות לי, אז אני אבקש ממנו. הוא לא איזה מחר כזה שאני יודע לעשות הכל ו...
זה חזק, תשמע. הדוגמה על הפחדים היא דוגמה קלאסית לבעלי עסקים, אתה יודע. בעלי עסקים רוצים לפתור את כל הבעיות בעולם. נכון. עכשיו אחי אתה one man show. בחיית דינק, מה אתה רוצה? להתחיל עכשיו לעשות הכל? לא יעזור.
ואם יתקשרו אליך כולם, מה תעשה?
זה מעניין. אז דיברנו על טריגרים, בוא נחשוב קצת על מיינדסט. איזה מיינדסט, כשאתה נגיד, איך אתה מחזק את המיינדסט שלך, כשאתה בנקודת משבר, או שאתה מזהה פתאום אינפלציה, פתאום יוקר מחיה, פתאום, כל ההפחדות, מי ששומע חדשות, הוא בחרדה יומיומית. קשה לו להיות בחרדה.
אם אתה מקשיב לך, אני בחודש האחרון, לא יודע, חודש, מתי היו הבחירות? באיזה תאריך? מאז שהיו בחירות, צמצמתי כמעט לאפס את החדשות. כי אמרתי, אוקיי, ואת התוצאות של הבחירות הבנתי, כל החינטרושים והפרשנויות, יש אנשים שמקבלים המון כסף מערוצי הטלוויזיה בשביל לשבת שם שעות ולהעלות אופציות תיאורטיות על דברים שהם שמעו קצת ומכירים קצת ולא יודע בכלל אם יקרו דומים למה שהם מספרים, שיבוסם להם, עזוב אותי, חבל לי להקשיב להם.
זה בידור, אבל...
אני מחכה לראות מה קורה בסוף, והכל בסדר, הבנתי לאן התמונה הולכת, אין פה יותר מדי הפתעות, הכל בסדר, חבל על הזמן. ואתה באמת שומע, ואתה רואה תאונות דרכים, ואלימות בכבישים, ואינפלציה.
עונסים, ורציחות.
והמשכנתה עולה, ואז זה עולה, והוא... אתה אומר, רבה, כאילו... אולי אני צריך לסגור את הבסטה וללכת. אין מה להישאר פה, מחר נהיה שחור, כאילו...
כל יום שאתה רואה חדשות, זה היום שחור, לא מחר.
כן.
היום מחר, אני לא רוצה לדבר על מחר, היום זה פחד מוות, אבל...
אז כאילו, אז אתה אומר, אז ניטרלתי את זה קצת, אז זה קודם כל דבר אחד שאני כאילו מנסה לסנן מה נכנס. יש תקופות שבהן הקשבתי הרבה יותר לחדשות. יש תקופות שהטלוויזיה אצלי דלקה בבית רק על ערוץ הספורט. השקעתי, אני טלוויזיות, זה מחלה, אתה תשאל את אשתי, כל טלוויזיה שלי, זה עם הרבה אפסים במחיר שלה, זה ההיי-אנד שלה, זה
הפעילות אין שלי. אין לך מה לעשות.
כי אני רואה הרבה כדורסל, אני רואה גם כדורגל, אני רואה גם טניס, אני רואה שיש אולימפיאדה, אתלטיקה, בוא נגיד ש... 90% מהזמן זה ערוצי הספורט פתוחים בטלוויזיה. אז אני משקיע בטלוויזיה. היו תקופות שפתאום זה הפך להיות 50% הספורט, וכן שמעתי הרבה חדשות. בחרתי באותה תקופה שכן מעניין אותי לשמוע. עכשיו, בתקופה האחרונה אמרתי, לא רוצה. אני, מדי פעם אני נכנס לאפליקציה של ויינט, יש מבזקים, הבנתי את הכותרות, לא קרה שום דבר חדש בעולם, הכל נשאר שחור, הכל זה. פה שחור יותר, פה שחור פחות, פה זה, סבבה, התעדכן קצת בפרטים, אני גם בטוח שיש הרבה פרטים שהפסדתי. וואלה, אני מרגיש עם זה בסדר. אז זה דבר ראשון של להחליט מה אני מכניס פנימה, לסנן. זה, לא, אני המצאתי את זה, ג'ים רון דיבר על זה.
Stand guard on the door of your mind.
כן, בדיוק, בדיוק. הדבר השני, זה, וזה משהו שניסיתי לעשות אני מנסה כל הזמן לעשות. מאז שקראתי את הספר המדהים שנקרא מיינדסט, על growth mindset ו-fixed mindset, זה לנטרל כל הזמן, לנסות לנטרל את ה-fixed mindset מהמוח שלי, כי לכולנו יש את הקיבעון הזה שם לפעמים, הזה של עשית משהו טוב ויופי, אתה תותח, ועשית משהו גרוע, זה לא בשבילך, וקיבעונות כאלה, לנסות להוריד את זה ולהתעסק במה היכולות שלי, באיפה צמחתי עד היום. אתה נמצא בדאון, אתה נמצא בקשה, אתה אומר בזה, אוקיי, מה עשיתי עד היום? מה עברתי עד היום? איזה תקופות עברתי? עברתי תקופות עם עבודה, בלי עבודה, כל אחד עם הסיפורים שלו, עברתי כאלה, והיה לי בוס טוב, והיה לי בוס חרה, והתייחסו אליי, ולא התייחסו אליי, ועברתי ועברתי ושרדתי, והיו לי שם דברים שכן כן ידעתי לעשות, כן ידעתי להסתכל על עצמי, כן, כן ידעתי גם לשרוד את התקופות הקשות האלה, שלא הייתה לי ברירה, אבל הייתי צריך לשרוד אותן. שהיה לי חרה בוס, זה מותר להגיד בשידור.
הכל מותר להגיד, אנחנו פה בשיחה פתוחה.
היה לי בוס מגעיל, אבל הייתי צריך את העבודה, כי הייתי חייב לשלם את המשכנתא באותו חודש, ולא יכלתי להחליף עבודה, והייתי צריך לסבול את זה. וואלה, סבלתי את זה ועברתי את זה, אז אני אעבור גם את האינפלציה, אז אני אעבור גם את התאונות בכבישים.
אז זה אפרופו, פתחנו בשיחה בעניין של המיינדסט של מיליונר, the millionaire mindset. ואני חושב שזה בדיוק העניין הזה, האמונה, שיש לי להתמודד, יש לי את הכוח להתמודד עם הדברים שיגיעו בדרך. אין סיבה להיכנס לפחדים, כי אני יודע שאני מסוגל להתמודד. אני מה שאני עושה, וככה זה טיפ ככה למאזינים, זה אני רושם כל יום את המטרות שלי. בכלל, יש לי רשימה באקסל של מטרות יומיות, שבועיות. אני כל פעם כותב למשל מטרה, נגיד, משהו להשיג, משהו זה, משהו לעשות. ואז אני רושם לעצמי כל פעם מה בוצע. וכשאני נכנס לקובץ הזה, אני כל יום נכנס אליו.
אתה מסתכל על מה בוצע.
יש לי מה שביצעתי צבוע בירוק. אז אני כל הזמן עובר ואני מסתכל רק בשנה האחרונה, רק בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, זה כמויות פסיכיות של דברים. ואוטומטית אני אומר, אוקיי, יש לי את היכולת להתמודד עם הכל.
ואני אוסיף עוד טיפ קטן שגם נגענו בו ככה בתוך כדי השידור, פרספקטיבה של זמן. גם אם הכל נראה נורא, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, בטווח של שנה קדימה, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, החיים שלי נגמרו או לא?
כן.
אם אני אומר, וואלה, האינפלציה שיש היום, בעוד 10 שנים, גמרה לי את החיים, אין לי חיים בעוד 10 שנים, אז אני חייב ממש לקחת צעד אחורה, להרים טלפון לכמה אנשים, ולחשוב מה עושים, כי יש לי בעיה כנראה מאוד מאוד גדולה. אבל אם אני מסתכל ואני אומר, יש היום אינפלציה מטורפת, האם בעוד 10 שנים נגמרו לי החיים, או שהחיים שלי אולי קצת נהיו פחות טובים, או אולי אפילו יותר טובים, כי אם אני יועץ פיננסי, אז היום יש לי הזדמנות לתת ללקוחות פי 10 יותר עצות טובות ויותר שעות, כי יש אינפלציה ואף אחד לא יודע מה לעשות, אז זה הזמן שלי לפרוח. אז אולי אני יכול עכשיו אפילו לקנות דירה יותר יקרה, כי אני יכול להגדיל את ההכנסות לי פי 2 ולשלם הרבה יותר משכנתא. אז בפרספקטיבה של הזמן, מה זה אומר עליי בעוד 5 שנים או 10 שנים, האם עדיין הכל נראה כזה שחור ונורא, או שלא נורא. נעבור את זה. יותר טוב, פחות טוב, אבל נעבור את זה, ואז יהיה בסדר.
לסיכום, ככה, רק לתת את הקונטרה למה שאמרת עכשיו, זה כל פעם שאנשים נכנסים לחרדה, אז תסתכלו על ההורים שלנו, באיזה תקופות הם חיו עם אינפלציות מטורפות, והנה, אנחנו פה. אנחנו פה. מדברים איתכם, אנשים מדברים. זאת אומרת שכנראה שגם הילדים שלנו ידברו עם הילדים שלכם, או אתם, הילדים שלכם ידברו איתה עם הילדים שלנו. אז אני אומר, בואו נירגע, ננשום, שום דבר לא נורא בחיים, אסור לנו להילחץ מכלום, ולזכור שכל הזדמנות היא קושי. משפט אחרון שלך לסיכום, אמיר התותח.
אני אתן את המנטרה שאני משתדל ללכת איתה בכל מקום, וזה גם אחת הסיבות שקפצתי על ההזדמנות לבוא לפה. אני רוצה שכל בן אדם שפוגש אותי, גם אם הוא פוגש אותי רק באוזניים בפודקאסט, שאחרי שהוא פגש אותי, הוא ירגיש קצת יותר טוב מאשר לפני שהוא פגש אותי. זו המטרה שלי בחיים.
אחלה מטרה, והיה כיף לארח אותך פה היום. אז אני רוצה לסיים.
תודה רבה שהזמנת אותי, היה מדהים.
תודה רבה לרואה חשבון אמיר צוקר, התותח, שהוא יועץ עסקי, והוא יועץ פיננסי, והוא באמת אישיות מדהימה, והייתה שיחה מרתקת, לי היה מאוד כיף לדבר, אתה יודע, בדרך כלל אני עושה הקדמות וזה, היום אמרתי, בלי הקדמות, בכלל לאחרונה אני לא עושה הקדמות יותר, וישר ניגש לתוכן. ואתה יודע, אני גם לא, הפעם לא, אין לי שאלות מוכנות, אין כלום מוכן, תמיד מכינים לי את הכל מוכן מראש. הפעם באתי, אמרתי, בוא נדבר, מה אנחנו צריכים את כל השטויות האלה? זה יותר כיף שיחה כזאת, כי השיחה הזאת מובילה, דבר מוביל לדבר, וזה הרבה יותר מעניין.
גם הספונטניות, ואני חושב שהספונטניות בסוף מוציאה את האותנטיות מבפנים, זה, א', אני חושב שמי שיקשיב לשיחה, יכיר אותך, יכיר אותי הרבה יותר טוב, וזה אין פה, לא הספקנו לשים שום מסכה ולייצר איזה תדמית, זה, הכל פה זרם סופר ספונטני ובלי שום מחנות, ואני חושב שבסוף זה העיקר. לכו תהיו אותנטיים, חברים, תהיו אתם, תהיו אותנטיים, תעשו טוב.
מדהים. אני אוסיף משפט על מה שאמרת בשביל לסגור את זה, זה תשים לב מה אמרת פה. אמרת, אני סומך על עצמי שאני אדע להתמודד עם הדבר הזה.
לגמרי.
גם אני באתי, אני סומך על עצמי שאני אדע להתמודד. אז אנחנו צריכים לבחור את המלחמות שלנו ולבחור את הקרבות שאנחנו באמת נדע להתמודד איתם. אז אני רוצה פה לסיים בתודה רבה לאוז מזרחי, לאוסנת שעזרה. תודה רבה שהזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. אז היום זה היה רואה חשבון אמיר צוקר, שהוא מומחה ומנטור לעסקים, מגיש תוכנית רדיו ופודקאסט מדהימה שגם אני התראיינתי בה. ובאמת דיברנו פה על איך להפוך יתרון לחיסרון, אז בואו נשים פה את הסגיר של התוכנית ונסיים את התוכנית להיום. שיהיה לכם המשך יום מהנה.